היי לכן מאזינות ומאזינים, זה יאיר. אחרי מסע מרתק וארוך במיוחד, העונה הרביעית של הפודקאסט מתקרבת לסיומה. וזה הזמן לשמוע אתכם. אם יש לכם שאלה בנושאי גוף האדם או בנושא עולם הטבע שלנו, הקליטו אותה בוואטסאפ ושלחו אליי לטלפון 054-569-7787. אל תשכחו לציין את שמכם, גילכם ומהיכן אתם. בסוף העונה תוכלו לשמוע את עצמכם בפרקים חגיגיים של שאלות ותשובות בהשתתפות כל כוכבי מסע על גוף האדם מכל העונות. אל תחמיצו את פרקי סיום העונה. פרקי השאלות והתשובות יעלו החל מאמצע חודש פברואר.
מסע על גוף האדם, פודקאסט לילדים, כותב ומגיש דוקטור יאיר פוזניאק. משתתפים דניאל, יואב
ואילת פוזניאק.
כשאני יושב לכתוב את הפרק הזה, אני יושב על כיסא מעץ, ליד שולחן מעץ, ומסתכל על שעון תלוי עשוי מעץ. לידי יש קערה של לימונים, וממש מולי יואב ודניאל אוכלים עוגיה שעשויה משוקולד. טל, אחיהם הקטן של יואב ודניאל, קצת חולה, הוא ממש נהנה מהמרק של סבתא קרמלה, ואפילו נראה שזה עוזר לו להבריא קצת. ומחוץ לחלון, אני יכול לראות אצל השכנים עצים עם פרחים יפים בצבע אדום וורוד, וכמה דבורים מזמזמות לידם. אני לובש חולצה כחולה עשויה מכותנה, וחושב על ללבוש עוד אחת כי עכשיו ינואר, וסוף סוף נהיה ממש קר. אני מזמין גם אתכם לעצור את מה שאתם עושים עכשיו, ולהסתכל על הסביבה שלכם. אתם יכולים לספור 5 דברים מסביבכם שמגיעים מהטבע? 10? אולי 100? בואו נראה מה אני ספרתי. כיסא מעץ ושולחן מעץ. הם עשויים כנראה מעץ אלון, שהוא עץ נפוץ ויפה, אבל הוא שונה מעץ המנגו שממנו עשוי השעון. עץ המנגו כהה יותר ובעיניי עם דוגמאות יפות יותר. את הפרי של עץ האלון, הבלוטים, אנחנו לא אוכלים. אבל את הפירות של עץ הלימון שנמצאים בקערה לידי, וגם את הפירות של עץ המנגו, אנחנו בהחלט אוכלים, והם כל כך שונים. אחד חמוץ ורענן, והשני מתוק וחלקלק. השוקולד שממנו עשויה העוגיה של דניאל ויואב, עשוי מזרעים של עץ אחר, עץ הקקאו. במרק של סבתא קרמלה, יש חומרים נוגדי דלקת, כמו שום וקורקום, שעוזרים לטלטול להרגיש טוב יותר. הפרחים מחוץ לחלון שלי מרגיעים אותי, וכיף לי להסתכל עליהם, והדבורים שמאביקות את הפרחים, טוב, אי אפשר בלעדיהן. בלי הדבורים שמאפשרות לצמחים להתרבות, נצטרך לוותר על מלפפונים, טוטים, שקדים, קפה, דובדבנים ועוד המון אוכל. החולצה הנעימה שלי עשויה מצמח שנקרא כותנה, וסוף סוף נהיה קריר בגלל החשיבות העצומה של עצים וצמחי בר, לספוח פחמן דו-חמצני מהאוויר ולהפחית את אפקט החממה שדיברנו עליו בפרקים קודמים. בפרק הקודם סיפרנו שיש בכדור הארץ מעל 8 מיליון מינים שונים של בעלי חיים וצמחים. זה אומר שיש מגוון אדיר של צורות חיים, שאנחנו קוראים לו גם המגוון הביולוגי. המילה מגוון מרמזת על דברים ששונים אחד מהשני. בהקשר הזה, יש שונות גם בין מינים, אבל גם בתוך המינים עצמם. והמקור של השונות הזאת הוא בדבר אחד, ה-DNA שלנו. ואם יש מישהי שיודעת להסביר לנו דבר או שניים על ה-DNA שלנו, זו גני, מדריכת ה-DNA שפגשנו בעונה הראשונה של הפודקאסט לפני המון המון זמן. בואו נדבר איתה. היי גני.
היי חבריקו, מה שלומך? מה אתה חוקר היום?
היום אנחנו רוצים להבין למה בעצם יצורים שונים נראים ומתפקדים שונה, ואיך זה קשור ל-DNA.
שאלה יפה. אז אני רוצה קודם כל להזכיר למאזינות ולמאזינים שלנו, ש-DNA הוא כמו ספר הוראות שאומר לתאים איך לפעול. ההוראות עצמן נקראות גנים. כל גן הוא הוראה לייצור של חלבון מסוים, והחלבונים הם היחידות שמתפקדות בתאים. יש למשל גן שכתובות בו הוראות איך לבנות חלבון שצובע את השיער. יש גן אחר שבו כתובות הוראות איך לייצר חלבון שמכניס חומרים לתוך התא. ובגן אחר כתובות הוראות איך לייצר חלבון שמזהה חיידקים רעים. אם למשל ניקח עץ בננה, זברה, זבוב ובן אדם, נגלה שחלק גדול מההוראות שלהם שונה מאוד. למשל, לבני אדם אין גנים שכתוב בהם איך להיות עלים רחבים של עץ בננה. לעצי בננה אין גנים לפסים שחורים ולבנים של זברה. לזברות אין גנים של כנפיים כמו לזבובים. ולזבובים אין גנים למוח גדול כמו בני אדם. אז לכל יצור חי יש סט של תכונות מאוד מסוימות שקיימות ב-DNA שלו. אבל זה לא אומר שיצורים חיים שונים ב-100% אחד מהשני. ההפך הוא הנכון. אם תשווה את ה-DNA שלך ושל עץ בננה, תגלה שכמעט חצי ממנו זהה. ואתה וזבוב דומים בערך ב-40%.
מה? אז אני יכול לייצר בגוף שלי בננות?
לא, טיפשוני. אבל כשחושבים על זה, לתאים שלך ולתאים של עץ בננה יש לא מעט במשותף. לתאים של שניכם יש מיטוכונדריה, שהיא מפעל האנרגיה של התאים. לתאים של שניכם יש גרעין שבתוכו נמצא ה-DNA. לתאים של שניכם יש אנזימים קטנים שיודעים לפרק קופסאות סוכר ולהוציא מהן אנרגיה. גם אלה תכונות של יצורים חיים. אז דווקא לא מפתיע שיש ב-DNA שלכם לא מעט דמיון, אבל אתם בכל זאת שונים.
אז מה גורם ליצורים להיות שונים?
שני תהליכים מאוד מאוד חשובים. תזכר רגע בתחילת העונה שלכם. כן, כן, גם אני הקשבתי. ובתחילת החיים על כדור הארץ. החיים התפתחו במרק הקדמון, ובהתחלה הוא הכיל בעיקר צורות חיים מאוד פשוטות, חיידקים. אחת מהתכונות הראשונות של החיידקים האלה הייתה שהם היו יכולים לשכפל את המידע הגנטי שלהם, כלומר להעתיק אותו, ובכך להפוך מיטה אחד לשניים. אבל תמיד יכולות ליפול טעויות כשמעתיקים משהו, נכון?
כן, אני פעם עשיתי עוגה, ובמקום כוס קמח שמתי כוס מלח. רק שתי אותיות שונות, אבל העוגה בכלל לא יצאה טעימה.
בדיוק. טעות ב-DNA נקראת מוטציה. לפעמים, כשטעויות כאלו מתרחשות, הן גורמות ליצירה של חלבון שעושה משהו אחר, ובעצם ליצירה של תכונה חדשה.
ואם התכונה הזאת ממש גרועה?
אם התכונה כל כך גרועה עד שהיא מזיקה ליצור, מאוד יכול להיות שהוא לא ישרוד. ה-DNA שלו לא ישתכפל, ולכן התכונה לא תעבור הלאה. אלא אם זו תכונה טובה ומועילה, ואז היא מעלה את הסיכוי שהיצור ישרוד, והתכונה תשתכפל, ותעבור גם לצאצאים שלו.
זה בדיוק מה שצ'רלס דרווין לא מפסיק לספר לנו עליו. זאת אבולוציה.
זאת באמת אבולוציה. וככל שה-DNA של יצור מסוים יותר ארוך ומורכב, יש יותר סיכוי שיקרו בו מוטציות שישנו את התכונות. אז במשך מיליארד שנה, מוטציות היו המקור היחיד לשונות בין יצורים, או בין חיידקים במקרה הזה. אבל בהמשך, התפתחו יצורים יותר מורכבים, שהצליחו לשלב בין DNA מיצור אחד ל-DNA מיצור דומה, ולייצר צאצא שהוא שילוב של שניהם. זה יצר הרבה מאוד אפשרויות לשילוב של גנים ביחד, וליצירה של חלבונים שהן תכונות חדשות. בעונה השנייה דיברתם על תהליך ההיריון, נכון?
וואו, את באמת עוקבת.
תינוק של בני אדם נוצר משילוב של תא מיוחד של הזכר ותא מיוחד של הנקבה. השילוב הזה יוצר צאצא שהוא ערבוב בין תכונות הזכר לתכונות הנקבה, וזו גם עוד תרומה חשובה מאוד לשונות שבתוך המינים. הדבר הזה נקרא רבייה מינית, והוא מאפיין המוני יצורים, החל מיתושים וזברות ועד עצי בננה. כן, גם צמחים מסוגלים להתרבות בצורה הזאת. כל הזמן תכונות נוצרות במקרה ומתערבבות אחת עם השנייה. וזה מה שיצר אחרי מיליארדים של שנים את המגוון הביולוגי העצום שיש לנו בכדור הארץ.
אז המגוון של היצורים באמת תורם לקיום של עולם הטבע. הוא גם תורם לנו בני האדם, כמו שראינו בתחילת הפרק. וגם תורם לקשרים של בעלי חיים וצמחים אחד עם השני, כמו שראינו בפרק הקודם.
נכון, אבל זו לא הסיבה היחידה שהמגוון הזה חשוב. התכונות השונות, אפילו אם הן שונות במקצת, מחזקות את האוכלוסייה נגד איומים אפשריים. אני אתן לך דוגמה. לפני כמה שנים, הסתובב בעולם איזה נגיף מעצבן מאוד בשם קורונה. אוף, המטרה של הנגיף הזה היא להיכנס לתוך התאים של בני האדם, בעיקר בגרון ובריאות, להשתכפל בתוכם ולהרוס אותם. וככה הוא גורם למחלה. היו בני אדם שנגיף הקורונה גרם להם למחלה קשה מאוד. היו גם בני אדם שהנגיף גרם להם למחלה לא נעימה, אבל גם לא נוראית. והיו גם בני אדם שהנגיף כמעט ולא השפיע עליהם. הסיבה היא שתאי הגרון והריאות של בני האדם השונים הם קצת שונים, ומגיבים אחרת לנגיף הקורונה. תאר לעצמך שכל בני האדם היו דומים ב-100% אחד לשני, וכולם היו רגישים מאוד לנגיף הקורונה. זה היה אומר שכל אוכלוסיית בני האדם בסכנה רצינית. ובמקרה הזה, מכיוון שהייתה שונות באוכלוסייה, זה עזר לבני האדם לשרוד את מגפת הקורונה. ודרך אגב, גם השונות בנגיפי הקורונה עצמם עזרה להם להצליח כל כך. הרי אם כל נגיפי הקורונה היו זהים אחד לשני, ונגיד לא כל כך מצליחים להיכנס לתאים, בכלל לא הייתה פורצת מגפת הקורונה. אולי ככה היה עדיף, לא? בכל מקרה, ההבדלים בין היצורים החיים גם מאפשרים לאוכלוסיות של יצורים להגיב בצורה יותר יעילה כלפי איומים, וכך לשרוד יותר זמן.
אז בעצם זה גם נחמד שיש סוגים שונים של אנשים, כי כל אחד מתנהג אחרת וכל אחד נראה אחרת. ואם כולנו היינו נראים ומתנהגים באותה צורה, היה ממש משעמם. אבל זה גם מאוד חשוב להישרדות המין האנושי. תודה רבה, גני. אז כשאנחנו אומרים מגוון ביולוגי, אנחנו מדברים בעצם על שלושה דברים מגוונים. על מגוון המינים השונים של בעלי החיים והצמחים, שמספקים כל מיני סוגים של שירותים לעצמם, אחד לשני, לסביבה שלהם וגם לנו בני האדם. על המגוון הגנטי של היצורים האלה, שעליו סיפרה לנו גני. וגם על מגוון הסביבות ובתי הגידול של יצורים חיים. בפרק הקודם נתנו דוגמאות לכמה בתי גידול כאלה, וראינו שהתנאים בהם שונים, ולכן גם מגוון המינים שלהם שונה. ליצורים שנמצאים בבית גידול מסוים, יש התאמות לבית הגידול הזה. למשל, הרבה מהיצורים שנמצאים באזורי הקרח הם בהירים. זה עוזר להם להסתוות מפני טורפים, או, אם אתה דוב, להסתוות מפני הטרף שלך. היצורים שנמצאים בבתי גידול ימיים, מותאמים למים באמצעות גוף חלק וצר שחותך את המים בקלות וסנפירים שדומים למשוטים. היצורים שנמצאים בבתי גידול מדבריים כמעט ולא עושים פיפי, וכשהם עושים הוא כמעט מוצק, באמת, וזה כדי לצמצם את עיבוד המים בחום המדבר. כשחושבים על זה, אנחנו מכירים המון יצורים בהמון סביבות גידול, אבל האמת היא שהמגוון הביולוגי לא מפוזר באופן אחיד על פני כדור הארץ. מישהו מכם טס פעם לצפון אירופה? רוסיה, נורווגיה או פינלנד? אולי הייתם בצפון אמריקה, בקנדה? או אולי מתישהו יצא לכם לטוס דווקא לקצה הדרומי של דרום אמריקה, לארץ האש שבצ'ילה, שלמרות שמה המחמם, היא אחד המקומות הקרים ביותר על כדור הארץ. במרכז כדור הארץ, לרוחבו, עובר אזור דמיוני שנקרא קו המשווה. הטמפרטורות והתנאים באזור קו המשווה הם התנאים הנוחים ביותר ליצירה של חיים, ולא סתם, באזורים שקו המשווה עובר דרכם, שמהווים רק 10% מהיבשות על פני כדור הארץ, קיימים 90% מהמינים המוכרים למדע היום. האזורים האלה כוללים את המדינות קולומביה, אקוודור וברזיל שבאמריקה ויערות הגשם שלהן, קניה, קונגו ומדינות נוספות באפריקה, וגם איים בארץ האיים אינדונזיה שבאוקיינוס ההודי. כשהולכים ומתרחקים מקו המשווה, דרום או צפונה, הטמפרטורות יורדות והתנאים הופכים להיות קשים יותר, וזאת גם הסיבה שהמגוון הביולוגי באזורים האלה קטן יותר.
עובדה מגניבה!
חתולים, כלבים ועצי בננה נמצאים כמעט בכל מקום בעולם, אבל יש מינים של בעלי חיים וצמחים שנמצאים אך ורק במקום מסוים, ולא במקומות אחרים. בדרך כלל, זה בגלל שהתנאים מחוץ לאזור הזה לא מאפשרים להם להתקיים, או למשל אם הם נוצרו באי מסוים או מעולם לא הצליחו לצאת ממנו. לדוגמה, את דרקון הקומודו, הזוחל המפלצתי והגדול בעולם, אפשר למצוא רק באיקומודו שבאינדונזיה. את קוף האי-איי שהזכרנו בפרק על היונקים, אפשר למצוא אך ורק באי מדגסקר. ואת אירוס הנגב הסגלגל והיפה, אפשר למצוא רק באזורי הנגב הדרומיים של מדינת ישראל ומצרים. המינים שנמצאים אך ורק במקום גיאוגרפי מסוים, נקראים מינים אנדמיים.
איזה קטע, גם אני פעם פגשתי מין אנדמי של פרח סחלב באי מדגסקר.
היי, צ'ארלס דרווין, מה שלומך?
הייתי חייב לבוא ולספר לך את הסיפור הזה, כי הוא מעיד כמה אני מדהים וחכם. בביקור שלי באי מדגסקר, ראיתי פרח של סחלב נורא יפה, שהיה לו צינור צוף נורא ארוך, באורך של רגל של בן אדם. אמרתי לעצמי, היי צ'ארלס, לא יכול להיות שיש כזה פרח עם צינור צוף ארוך, ואין אף חרק שיכול להגיע לצוף הזה. אחרת, לפי תורת הברירה הטבעית שלי, איזה יתרון יש לו עם כזה צינור צוף ארוך? ואז אמרתי לעצמי, היי צ'ארלס, חייב להיות איפשהו במדגסקר חרק שיש לו חדק מספיק ארוך, באורך של רגל, והוא יכול למצוא את הצוף מהפרח הזה. You know what I'm saying? אתה מבין את מה שאני אומר לך?
אתה שאלת את עצמך אם אתה מבין את מה שאתה אומר לך?
כן, לפעמים אני בעצמי לא מבין מה אני אומר. בכל מקרה, כתבתי בספר שלי את התחזית שלי שקיים כזה חרק, ובאמת כמה שנים אחרי זה מצאו כזה אש באי מדגסקר.
סיפור מדהים, באמת. רגע, תגיד לי משהו. למה אתה מסתובב עם מברשת גדולה?
כי לפני שבאתי לפה בדיוק תפסת אותי בירידה מהאי מדגסקר, ואני עולה לספינה שלי להפליג לאי הבא. אני צריך לנקות את הנעליים לפני שאני עולה לספינה.
למה אתה צריך לנקות את הנעליים?
תראה, הנעליים שלי התלכלכו מהרבה מאוד דברים, והדורכתי בתוך בוץ וכל מיני כאלה. אז קודם כל, אני לא רוצה לעלות ככה לספינה כי הקפטן ירביץ לי, אבל אני גם לא יכול לסחוב איתי שום דבר לאי הבא. בתוך האדמה והבוץ יש בעלי חיים קטנים, תולעים וחרקים, וגם זרעים של כל מיני צמחים. כולם גדלים כאן באי מדגסקר. תאר לעצמך שאני אסחוב כל מיני בעלי חיים או צמחים לאי אחר. זה לא הוגן עבורם ולא כלפי בעלי החיים באי החדש. יכול להיות שהתנאים באי החדש יהיו כל כך טובים עבורם, שהם יסגשגו שם ויערסו את כל המערכת שנבנתה שם במשך שנים. ואז הם יהפכו למין פולש.
מה זה אומר? מה זה מין פולש?
מין פולש זה מין שהגיע בטעות, בלי כוונה, מסביבת הגידול הטבעית שלו לסביבת גידול אחרת שבה תנאים להתפתחות שלו הם מצוינים. ואז הפרטים מהמין הזה מתרבים במהירות ויכולים לפגוע מאוד בבית הגידול ובמארגי המזון שבו. למשל, במאה ה-19, מתיישבים שהגיעו מאירופה לאוסטרליה הביאו איתם ארנבים כדי שיוכלו לצוד אותם. כן, זה טיפשי כמו שזה נשמע. למה לא לצוד אותם כבר לספינה? לא משנה. הארנבים גילו סביבת גידול מדהימה עם מלא דשא ומעט מאוד טורפים טבעיים. ולפני שהספקת להגיד דוקטור יאיר פוזניאק, הם התחילו להתרבות בכמויות ענקיות. הארנבים חיסלו את הדשא בכל מקום, פגעו באופן קשה בבתי הגידול, והתחילו להתחרות עם אוכלי דשא אחרים, וגרמו לירידה בכמות שלהם. כדי לשלוט באוכלוסיות הארנבים, ניסו אפילו להביא מחלות של ארנבים לאוסטרליה, וזה גם לא ממש עזר. עד היום, יש המוני ארנבים באוסטרליה, ואי אפשר להיפטר מהם.
גם פה בארץ ישראל יש מינים פולשים. למשל, המיינות. מיינה הודית זו ציפור קטנה וחומה עם מקור צהוב. בטח ראיתם אותם בכל מקום. זו ציפור שתלטנית וחזקה ומסוגלת לתת פייט לציפורים אחרות ואפילו לבעלי חיים גדולים יותר כמו חתולים. לפני 30 שנים הביאו כמה מיינות לגן החיות בתל אביב וכנראה שמישהו פישל. המיינות ברחו מהכלובים והתחילו להתרבות כמו משוגעות. היום המיינה היא הציפור הרביעית בתפוצתה בישראל. רואים אותה כמעט בכל מקום והיא עושה הרבה מאוד נזקים למינים של בעלי חיים ולאבול חקלאי. עוד ציפור פולשת נפוצה מאוד בישראל היא הדררה המצויה, התוכי הירוק שאפשר לראות להקות שלו בכל מיני מקומות בארץ. הדררה היא גם מין שמזיק למארגי המזון בטבע וליבול החקלאי. עוד אחד מהמינים הפולשים המפורסמים ביותר הוא החוטית הנודדת. אולי לא שמעתם אף פעם על חוטית נודדת, אבל אני כמעט בטוח שראיתם אותה כשהלכתם פעם לים. החוטית הנודדת ידועה גם בשם המשפחה שלה, מדוזה. המדוזות שרואים בנחילים עצומים כל קיץ בחופי ישראל בכלל הגיעו מהאוקיינוס ההודי. כאשר נחפרה תעלת סואץ שמחברת בין האוקיינוס ההודי לים התיכון, מיליוני חוטיות היגרו לים התיכון ומצאו בו בית נהדר. מאז ועד היום, החוטיות יוצרות פגיעה אקולוגית קשה, בכך שהן דוחקות ומסלקות מינים שונים של דגים מאזורי המחיה, וגם פגיעה כלכלית ותיירותית קשה, כי מאוד קשה ליהנות מביקור בחוף הים עם כל כך הרבה מדוזות. ובגזרת הצמחים, חשוב להזכיר את השיטה הכחלחלה. השיטה הכחלחלה היא סוג של שיח גדול או עץ קטן, תלוי איך מסתכלים על זה. היא גדלה במגוון בתי גידול בישראל, בתנאים מגוונים ומתאפיינת בפרחים קטנים וצהובים. השיטה הכחלחלה משחררת כמויות אדירות של זרעים שמופצים באמצעות נמלים וחרקים אחרים ופשוט גדלה בכל מקום אפשרי. השיטה הכחלחלה גם משחררת חומרים שמונעים מצמחים אחרים להתרבות ובכך דוחקת אותם מבתי הגידול הטבעיים שלהם. היא גם מין עמיד מאוד ולא עוזר לכרות אותה ואפילו לשרוף אותה כי היא גדלה מחדש. השיטה הכחלחלה גורמת לנזקים אדירים למגוון הביולוגי בישראל ואפילו לשינויים משמעותיים בתנאים בבתי הגידול, וכרגע לא נראה שיש מישהו שיכול לעצור אותה.
זה לא נשמע משהו בכלל. יש פה ציפור.
היי, איזה ציף ציף. ציף ציף הוא ציפור שמלווה אותנו מתחילת העונה, ומנסה להסביר לנו שלנו בני האדם יש תפקיד חשוב מאוד בגרימת נזקים בעולם הטבע. אנחנו מנהלים רשימה כזאת כבר כמה פרקים.
והנה עוד דוגמה טובה, כדאי להוסיף אותה לרשימה שלנו.
אז הפריט מספר 4 ברשימה, פעילות תנועה של בני האדם והעברה של מינים ממקום למקום, יכולה ליצור מצב של פלישת מינים, פגיעה במגוון הביולוגי ובחקלאות.
אני חושב שאנחנו מוכנים.
מוכנים למה?
לדבר על המשבר הגדול.
איזה משבר?
בפרקים האחרונים דיברנו המון על הפעילות של בני האדם ועל הנזקים שאנחנו גורמים לעולם הטבע. עכשיו הגיע הזמן לסכם את הנזקים ולראות מה באמת ההשפעה האנושית עושה לכדור הארץ. ותן לי לספר לך משהו, זה לא יהיה סיפור יפה כל כך.
בפרק הבא של מסע על גוף האדם אנחנו מגיעים לשיא העונה שלנו ולסיכום כל הדברים שדיברנו עליהם עד עכשיו. המשבר הגדול של עולם הטבע כבר בעיצומו, ויש רק מישהו אחד להאשים, אנחנו, בני האדם. אבל כמו שאנחנו גרמנו לנזק, יש לנו גם את הכוח לתקן אותו. הצטרפו אלינו לפרק הבא של מסע אל גוף האדם. זה היה מסע אל גוף האדם. אני דוקטור יאיר פוזניאק. פרקים נוספים באתר הבית שלי, yairpozniak.com. עקבו אחריי באינסטגרם, dr. yairpozniak, והצטרפו לקבוצת הטלגרם של מסע אל גוף האדם.